אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו מגלים בתרגול הוא שהתודעה שלנו פראית, ויילד. שהתודעה מטבעה הולכת לכאן או לשם, שיש לה כמו חיים משל עצמה, אנחנו לא שולטים בה. כאילו הייתה איזשהו סוס פרה, במסורת מדמים אותה לפיל פראי. ובתוך התרגול אנחנו בין השאר עובדים, זאת לא המילה טובה, עובדים במרכאות כפולות ומכופלות עם זה. קודם כל פוגשים את התודעה ואת הנטייה הטבעית שלה, ומטפחים דרכים כמו לפעול איתה במובן של לשתף פעולה, במובן של למזער את הנזקים שתודעה בהתפרעות שלה לפעמים יוצרת בתוך המחשבות או הרגשות או האמונות שאנחנו מלאים בתוכם ומוזנים שוב ושוב, אנחנו מאמינים להם, שבאים לידי ביטוי בתוך מצבים של שנאה וזדון וכעס ורצון להרע. ומצד שני, לטפח מצבי תודעה מיטיבים, כמו חמלה, סבלנות, אהבה, וכיוצא באלה. ויכול להיות שבתחילת דרכנו כמודדים עולה בנו איזושהי מחשבה, איזושהי הרגשה, לפעמים גם לא מודעת, שמה שאנחנו עושים כאן, המטרה שלנו היא לשלוט בתודעה. להיות מאסטרים שיכולים לשלוט בתודעה, ולמשל להחליט עכשיו התודעה עם הנשימה, והתודעה כל הזמן עם הנשימה. ויכול להיות שזה רעיון יפה או רעיון מעניין, אבל אני רוצה לומר לכם, זה לא כך. זה לא שמשהו לא בסדר בתרגול שלכם, שאתם לא הופכים למאסטרים מוחלטים שיכולים לצוות על התודעה, עכשיו תהי כאן, תהי כאן, עכשיו תהי כאן, תהי כאן. אנחנו בעצם גם מגלים ומתוודעים ברמות עמוקות יותר ויותר, אל הפיריות הטבעית הזאת של התודעה. ולצד זה אנחנו גם לומדים ומטפחים את האיכות, את האפשרות להשפיע, את האפשרות להטות את התודעה מדי פעם. להטות את התודעה לזמנים גם יותר ארוכים, לכוון אותה. ובאיזשהו אופן אפשר לומר שאנחנו מתחילים שוב ושוב לעשות אותה, דרך התרגול של האיסוף של התודעה אל עוגן, אל חוויית הנשימה, אל ההליכה. ובהמשך לכך, זה לא נעצר כאן. את המיומנות הזאת של האפשרות להטות את התודעה, אנחנו משתמשים בה, אנחנו רוכבים עליה כדי להפנות את התודעה למקומות שיכולים להביא בנו עוד תבונה, יכולים לפקוח את העיניים, להביא בנו תבונה שמשחררת, תבונה שפותחת את הלב. אני אנסה לספר על זה איזשהו סיפור קצר, שאולי באיזשהו מקום מדגים את המקום הזה של להטות. יש במסורת הסופית את מולה נסר הדין. מכירים? המסורת הסופית, זה סוג של הדמות מקבילה אולי לחושם במסורת היהודית. ודמות שנושאת בתוכה כאילו גם את החושמיות, איזשהו משהו של כסילות, אבל בו בזמן לפעמים גם מתקפל, מקופלת בתוך הכסילות הזאת, או הכסילות לכאורה גם תבונה. ויש סיפור על זה שלילה אחד, השייח של הכפר הולך בכפר ורואה פתאום את מולה על ארבע מתחת לפנס הרחוב, הולך ככה ומגשש. הוא אומר לו, מולה, מה קרה לך? אז הוא אומר לו, אני חזרתי עם הגמל ורציתי לקשור אותו, וראיתי שהמנעול של השרשרת הלך לי לאיבוד המפתח, אז אני מחפש אותו. אז אומר לו השייח, טוב מאוד, באמת יש המון גנבות בזמן האחרון, באמת כדאי לנעול אותו. ומפשיל את גלימתו ויורד גם כן על ארבע, ושניהם הולכים שם ומגששים ומחפשים את המפתח. והרבה מאוד זמן ולא מוצאים כלום. באיזושהי נקודה, השייח כזה מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, אתה בטוח שאיבדת את המפתח כאן? אז הוא אומר לו, לא, האמת אני חושב שרוב הסיכויים שהמפתח כבר הלך לאיבוד במדבר. אז הוא אומר לו, אז למה אתה מחפש כאן? הוא אומר לו, כי כאן יש אור. יש סיכוי אולי קטן שהוא כאן, אבל כאן אפשר למצוא. אפשר למצוא משהו משמעותי. ואת המיומנות להטות את התודעה, שבעצם כל פעם כאשר אנחנו נחזור, מתי זה היה? אתמול? היווכחות, שמיטה, היאספות, עניין. בראש ובראשונה אנחנו עושים את זה אל הנשימה ואל החוויה הנוכחת של הגוף ואל תחושות הגוף, ומתאמנים בזה ומתאמנים. זה אימון תודעתי. וכמו שאמרנו אתמול, מתוך האימון הזה אנחנו נוכחים לדעת מהר יותר שהתודעה הפראית הלכה לכאן או לשם. ככל שאנחנו שמים לב יותר ומהר יותר שהתודעה הלכה לכאן או לשם, בקלות רבה יותר אנחנו שומטים את מה שהתחיל להסיק את התודעה. ואז אנחנו נאספים אל מה שבחרנו להאסף בו, וככל שבהיר לנו יותר, למשל נשימה, כל כך הרבה פעמים בהתחלה, למה הם מתכוונים כשהם אומרים נשימה? מה זה תחוש? אני מרגיש את הנשימה? אני לא מרגיש את הנשימה? ולאט לאט גם עולה בנו מין בהירות כשאנחנו מתכוונים לאסף לזה, וזה גם, זה הופך לטבעי יותר. ואז הגדלת העניין, תשומת הלב מעודנת יותר, ואז אנחנו שמים לב לאספקטים מעודנים יותר. כעת יותר ויותר, כאשר המיומנות הזאת היא מתפתחת בנו, והיא מתפתחת בנו בכל אחד ואחת. לא משנה הנטייה שלנו להסתכל על מה שאנחנו קוראים חצי הכוס הריקה. ועל, ואיך אני חושבת, על מה אני חושבת, על מה אני עסוקה, וכל הדברים הללו. בעצם היותנו כאן בריטריט, בלי טלפונים, בלי אינטראקציה, בלי ללכת למקרר מתי, בלי אינטראקציה מילולית אחד עם השני, בלי ללכת למקרר מתי שבא לנו, עם שוב ושוב ושוב להתיישב על הקרית, עם ההתכוונות הזאת, עם ללכת על השבילים, עם ההתכוונות המדיטטיבית, זה מתפתח בנו. ויותר ויותר, אנחנו יכולים, לצד מה שאנחנו פוגשים, בחוויית הרגע הזה, תחושת הנוכחות של הגוף, תחושת הנשימה, צלילים. גם להטות את התודעה, לראות, עכשיו אני אתכתב עם השיחה של אתמול בערב, חלופיות. לראות רגע אחרי רגע את ההשתנות. אם למשל אנחנו לוקחים את הדבר, נשימה, הקונספט הזה. אני נושם, אני יודע, אני נושם. וכאשר אנחנו שמים לב מרגע לרגע, למה אנחנו שמים לב? לאיזושהי התרחשותיות, להשתנות מרגע לרגע לרגע. ואנחנו יותר ויותר מטפחים את היכולת של התודעה לא לנסות לתפוס את התמונה של החיבור של כל הנקודות. אתם זוכרים בדוגמה של אתמול? משבעה ימים? אלא לראות את הנקודות אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה. יכול להיות שאם אנחנו משתמשים בדוגמה של הנשימה, אז אם בהתחלה יותר ראינו שאיפה, נשיפה, אז עכשיו הראייה היא יותר של התחושה של התחלת שאיפה, התחושות תוך כדי שאיפה, התחושה של סוף שאיפה, התחושה של התחלת נשיפה, התחושות תוך כדי הנשיפה, התחושות של סוף הנשיפה. אולי גם יש איזושהי הרגשה של איזשהו פער קטן, רווח קטן, בין סוף נשיפה לתחילת השאיפה הבאה. וכל רגע, רק הרגע הזה. ואנחנו באופן מכוון, מסתכלים מתחת לפנס, מסתכלים עם העיניים שמבקשות לראות את החלופיות. וגם הנדידה של התודעה, או התודעה, נדדה, אופ, זה גם איזשהו סימן, איזשהו מקום שמראה חלופיות. ומחזירים אותה, ואם אנחנו חשים איזושהי תחושה דומיננטית, למשל, הזכרנו אתמול, מה שנמצא תחת כאב, הגדלת העניין, ההסתכלות בזה שיש כאן תחושה, וגם תחושה שאנחנו קוראים לה קיבוץ, בדיוק כמו שהמילה כאב היא איזשהו מכסה, שיש בתוכו עוד דברים, גם המילה, אוקיי, קיבוץ, אבל מה התחושה עצמה? ואיך היא עכשיו? ועכשיו? ועכשיו? רגע אחרי רגע, עם הרטט, עם הפעימה. טיפוח המכוון של ההסתכלות שרואה את האניצ'ה, את אי הקביעות, את החלופיות שמאפיינת כל רגע ורגע. לצד זה, אני רוצה להזכיר עוד משהו להסתכל עליו. לכוון את התודעה לראות אותו. בכל רגע שאנחנו, בכל רגע שאנחנו ערים, האמת, בכל רגע של חלום גם כן, יש איזשהו רושם, משהו כמו נרשם על מסך ההכרה. זה יכול להיות רושם ויזואלי, צורה, צבע, מראה. זה יכול להיות רושם אודיאלי, צליל, זה יכול להיות ניחוח, טעם, רושם מוחשי, תחושה כלשהי, זה יכול להיות רושם מנטלי, מחשבה, זיכרון, דימוי. וכמובן, תערובת בתוך כך של הרשמים האלה, שבאים מששת שערי החושים. שפת הדרמה מדובר על ששת שערי החושים, מה שאנחנו קוראים שמתכתב עם חמשת החושים, וגם המיינד, שגם מעלה רשמים, כמו שכולנו יודעים, אנחנו יושבים, עיניים עצומות, זיכרונות, תמונות, רגשות. בכל רגע ורגע ישנו רושם, ואל רושם תמיד מתלווה איזושהי נימה. כל רושם מעלה בנו איזושהי תחושה. תחושה גם במובן של יש לי תחושה שמשהו טוב הולך לקרות. מין תחושה, הרגשה, וגם יש לה איזשהו היבט גופני, היא באה לידי ביטוי בגוף. בכל המרחב הזה שאנחנו קוראים לו גוף, היא באה לידי ביטוי. אוי, אני כל כך רוצה, כאילו, יש לו איזושהי נימה בגוף. או אימאלה. ואני רוצה להזמין אתכם לכוון את התודעה להבחין בנימה הזאת. מאוד מאוד מעודנת. בנימה הגופנית שעולה. מכל רושם שהוא. והנימה הזאת היא לראות שהיא יושבת בתוך כך על, על, על איזשהו ספקטרום של בין נעים מצד אחד ולא נעים בצד השני. מאוד מאוד נעים, אקסטטי אולי, או מאוד לא נעים, או נורא כואב בצד השני. ובאמצע הרבה אזורים אפורים, ניטרליים. והבודה, אחת ההצבעות המאוד מאוד משמעותיות שלו, היה שהראייה של זה מגלה לנו את התכנות הכי הכי בסיסי של הגוף תודעה, של הלב תודעה. ממש כפי שאפשר לדמיין ולהסתכל על שושנת ים, כשמקרבים אליה יד או משהו כזה, איזושהי קיבוץ, ואם חולף לידה משהו שיכול להיות מזון שלה, או זה, ההיפתחות שלה גדלה עוד יותר. הנימה, נימה שיש בה משהו לא נעים מעוררת, קיבוץ, התנגדות, סלידה, ברמה התאית ממש, והיא באה לידי ביטוי כמובן גם במחשבות נלוות. ונימה שהיא נעימה, גוון, טון של הרגשה נעים, מעורר איזשהו, אני רוצה עוד, או רק שזה לא יפסיק. בתוך המדיטציה שלנו, בישיבה, בעמידה, בהליכה, בעצם גם לאורך היום כולו. להפנות את תשומת ליבנו, לראות יותר ויותר את החלופיות, את האפשרות לראות את הנקודות רגע אחרי רגע. ובו בזמן, או כמו מזווית מעט אחרת, להיווכח בנימה, בשפה בודיסטית, בוודנה, שעולה כל רגע ורגע, ובתגובה האוטומטית. וככה זה. זה לא משהו שהוא לא בסדר איתי. ככה זה. הראייה של זה, מאפשרת חופש. בואו נעצום עיניים.